שמח לבני הישיבה הקדושה שיושבים ועוסקים בתורה ביום הזה, זה חשוב. הרמב״ם בהלכות מלכים, יש לו שני פרקי משיח בהלכות מלכים ומלחמותיהם, שני הפרקים האחרונים שמסיימים את הספר ובעצם מסיימים את כל היד החזקה של הרמב״ם. ואף על פי שהוא כותב כמה דברים בענייני התייחסויות למלך המשיח, מהו, איך פותקים אותו, בהמשך הדברים בפרק י"ב הוא כותב שהדברים בענייני גאולה ומשיח הם לא ברורים, יש ביניהם מחלוקות בין החכמים, כל הדברים האלו וכיוצא בהם לא ידע אדם איך שיהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי אחרי הפסוקים, כלומר שלא ככל או כהרבה כרוב מצוות התורה שיש קבלה, יש מסורת, פה אין אחרי, אין קבלה, אלא גם כשרואים דיונים של התנאים והאמוראים בענייני משיח וגאולה, זה לפי אחרי הפסוקים, ולפכך יש להם מחלוקות בדברים אלו, וזה הסיום שלו. ועל כל פנים אין סידור הוויית הדברים אלו ולא דקדוקן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך בדברי מדרשות האמורות בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא ישימם עיקר שאינן מביאים לו לידי אהבה ולא לידי יראה. אז אם כן, הרמב״ם כותב שלא צריך כל כך לעסוק בענייני הוויית הדברים, מפני שעיקר הדברים שאדם צריך לעסוק בהם זה דברים שיסייעו לו בעבודת השם, לאהבה וליראה, ולכן לא יעסוק בדברים הללו. אף על פי שוודאי שגם לפי הרמב״ם, הנושא הזה של משיח והציפייה לביאתו וההשתתפות בפעילויות למענו, זה ודאי עיקר בדת. שהרי זה מה שהוא כותב בפרק י' א', בתחילת הדברים, שהוא מדבר על המלך המשיח, עתיד לעמוד להחזיר מלכות בית דוד ליושנה וכו', וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו, והוא מעריך בזה. כמו שהרמב"ם ודאי סובר, שחייבים להאמין בביאת המשיח, ולא רק בעצם ביאתו בעתיד, אלא גם צריך לחכות לביאתו, וזה ודאי עיקר בדת. שהרי הרמב״ם בי"ג עיקרים שלו, בהקדמה שלו לפרק חלק כותב את י"ג העיקרים, ובסיומם הוא כותב, ובזה חלקו עליו הרבה מהחכמים, שמי שלא מאמין באחד מי"ג עיקרים הוא מין ואפיקורוס, כלומר שלפי דבריו מי שלא מאמין במשיח שיבוא וגם מצפה לביאתו בכל יום ויום, הוא כופר בתורת משה, ולכן הוא אפילו נחשב לדברים מאחד מהאישיות החמורות שיש ליהודי. אבל מה שהוא כותב? שההתעסקות בפרטי הווייתו, איך הוא יהיה, מה יהיה, סדר הדברים, מה המשמעויות, זה לא עיקר בדת. בזה אדם לא צריך לעסוק. אף על פי שגם הרמב״ם בפרק י"א כן כתב כמה דברים לגבי בדיקה, איך לבדוק מי הוא משיח ומה המשיח, שהרי זה מה שהוא כתב ולא נכנס לזה כל כך. יש מישהו שבהתנהגותו הוא בחזקת משיח ויש משיח בוודאי, כמו שהרמב״ם כן על פי הסוגיות השונות ניסה לתת איזה שהם הבחנות בהגדרה מי משיח ומי אינו בוודאי משיח, ואולי עוד ניגע בזה אחר כך. אז אנחנו בכל אופן קצת נתעסק לראות האם השאלה לגבי התייחסות להגדרת תקופה, להגדרת מציאות כימות המשיח או לא, היא רק דבר, כמו שהרמב"ם כותב, דבר עתידי, אין קבלה, או שיש לו איזה שהם גם השלכות הלכתיות מעשיות. אז נראה אולי שתי סוגיות שיש להם לכאורה השלכה מעשית, אחת מפורשת ואחת לא מפורשת. הגמרא במסכת שבת בדף א בדף סמך ג' עמוד א', מביאה את מחלוקת התנאים בשאלה, האם כלי נשק זה מוקצה או לא? האם זה לא מוקצה, האם כלי נשק זה תכשיט או לא? נפקא מינה מי שיוצא בשבת, שאם זה תכשיט, אז, לא, אז הוא לא חייב חטאת, ואם זה לא תכשיט, אז זה בגדר מסוי, ולכן הוא חייב חטאת. מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים. ועל זה הגמרא מביאה, המשנה מביאה, לא יצא האיש וכולי, לא בעלה ולא ברומח, ואם יצא חייב חטאת. רבי אליעזר אומר, תכשיטים אין לו. וחכמים אומרים, אינם אלא לגנאי, שנאמר, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, לפי חכמים, הם אומרים ש... רבי אליעזר אומר, שעלה ורומח, שהם לא בדרך מלבוש, הם בגדר תכשיט. ולכן, כיוון שהם בגדר תכשיט, מי שיוצא מהם בשבת גם במסוי רגיל, הוא לא, לא, הוא, הוא לא חייב. וכמו שהגמרא מביאה, שהמקור של רבי אליעזר זה, חרגור חרבך על ירך גיבור, אותך ועד עריך. מה שחרב על ירך גיבור, זה עוד ועדר, זה תכשיט לאדם. וחכמים שחולקים, מביאים בראיה לפסוק, שנשק הוא לא תכשיט. גם אם חייבים לשאת אותו, אבל הוא לא תכשיט. הראיה של חכמים שזה לא תכשיט, זה מתוך מה שיהיה בעתיד. וחיטטו חרבותם לעתים וחניתם למזמרות. כמו שכל המציאות של מלחמה וכלי נשק, זה מציאות שהעולם הזה חייב אותה. אבל היא לא מציאות אידיאלית, ולכן כשהמציאות תהיה יותר שלמה, לא יזדקקו לכלי נשק, ויהפכו את הכלי נשק לכלי עבודה, ולכן מוכח שגם אם היום משתמשים בהם, אבל זה אילוץ, זה לא תכשיט. ולכן גם היום, בזמן הזה, כשמשתמשים בהם זה לא תכשיט, אלא זה מסוי. זו שיטת חכמים. במה הם חולקים? הגמרא מביאה בהמשך, מעבר למה שכתוב במשנה, הגמרא מביאה מחלוקת. תניא, אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מחר זה תכשיטים אין לו, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? כמו שהפסוק שהביאו במשנה, אמר להם לפי שאינם צריכים, שנאמר לא יישא גוי גול חרב, ותהה ולנוי באלמה, אמר רבי ימידה ואשרגה בתיארה. כמו שהגמרא אומרת, שרבי אליעזר אומר להם, שבאמת זה תכשיט, גם היום. ולמה לא יזדקקו לזה לעתיד? כיוון שפשוט לא צריך את זה. אבל זה שלא צריך את זה, זה תכשיט. זה עדיין לא מפקיע את העובדה שנשק זה תכשיט גם לעתיד לבוא. ולמה לא, לא לוקחים את זה בתור נוי לעתיד לבוא? כיוון ששרגה בתיארה. כלומר, שרגה בתיארה, כלומר, כיוון שהמציאות היא כל כך שלמה, אז אתה סתם אינו צריך, ולכן זה לא נאה. אומר רש"י, נר בצהריים מתוך שאינו צריך אינו נאה, אבל בזמן הזה שהוא עת מלחמה, תכשיטים הם. על זה הגמרא מביאה, ופליגה דשמואל, דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שאיבוד גלויות בלבד, שנאמר לו, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מסייע אלה לרבחי אבא רבא, דאמר רבחי אבא רבא, ובגמרות אחרות זה מופיע בתור מימרת גם רבי יוחנן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. יש מחלוקת שמופיעה בכמה וכמה מקומות בשס, בין שמואל ובין רבי יוחנן, רבחי אבא רבא בשם רבי יוחנן. שמואל אומר, אין בעולם הזה לימות המשיח, אלא שאיבוד גלויות או שאיבוד מלכויות בלבד, ככה לשונו. הראיה שלו זה פסוק בתורה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז אומרת הגמרא, שבעצם לפי הלישנה קמה, שעוד מעט נראית הלישנה בתרא, שמואל, גם רבי אליעזר וגם חכמים, שניהם חולקים על שמואל. כלומר, שניהם מסכימים שבימות המשיח לא יהיה נשק. עכשיו צריך נשק, אבל בימות המשיח לא יהיה נשק. והם חלקו האם זה שאין נשק זה תכשיט או לא תכשיט. אבל שניהם מסכימים שלא יהיה נשק לעתיד לבוא. ורבי חייא בר אבא, הוא, שניהם הולכים בשיטתו של רבי חייא בר אבא שסובר שהנביאים נתנבאו לימות המשיח. אבל השאלה היא מה המשמעות של המחלוקת שלהם. אולי עוד נגיד עוד אחד, זה לפי הלישנה קמה, אז שמואל הוא לא כאחד מהתנאים פה. גם רבי יוחנן וגם רבי אליעזר וגם חכמים מסכימים שבימות המשיח לא יהיו מלחמות. כלומר שהפסוק שכתוב בנביאים, וחיתתו חרבותם לעתים, לא יהיו מלחמות, זה לפי שיטתם, זה בימות המשיח. אבל לפי שמואל שאמר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד, לפי שיטתו יוצא שגם בימות המשיח יהיו מלחמות. ולכן גם בימות המשיח צריך כלי נשק. אבל רבי לוזור וחכמים סוברים, כמו רבי חייא בר אבא, שלא יהיו מלחמות. זה לפי הלישנא קמא. לפי הלישנא בתרא, שהגמרא מביאה, ואיכא דאמרי, אמרו לו לרבי אליעזר וכולי, ועל זה הגמרא אומרת שרבי אליעזר הולך בשיטת שמואל. כלומר, לפי לישנא בתרא, אז רבי אליעזר שסובר שיהיה כלי, שהם תכשיטים, הוא הולך בשיטת שמואל. ולפי שיטת שמואל, גם בימות המשיח יהיו מלחמות. אבל לפי רבי וחכמים, הם אלו שסובבים כמו רבי יוחנן, שבימות המשיח לא יהיו מלחמות. אז יש כאן מקום לשאול, מה ההסבר של המחלוקת? מה הקשר בין השאלה, בימות המשיח יהיו מלחמות או לא מלחמות? הרי כולי אלמה מסכימים שהפסוק וחיתתו חרבותם לעתים כתוב בנביאים. אז מה המחלוקת שלהם אם בימות המשיח יהיה מלחמות או לא יהיו מלחמות? כאילו, מה זה תלוי זה בזה? מה, בכלל, והשאלה היא בכלל גם, מה הקשר בין הפסוקים, בין המחלוקת הזאת, אם הנביאים נתנבאו מימות המשיח, או הנביאים נתנבאו רק בשיבוד גלויות, מה הקשר בין המחלוקת הזו לשאלת מוקצה פה? לשאלה אם זה תכשיט או לא תכשיט. אז אפשר אולי לומר ככה. ימות המשיח, המחלוקת קודם כל בין שמואל ובין רבי יוחנן בשאלה מה ימות המשיח, לכאורה יש מקום לשאול על עצם המחלוקת, האם זה מחלוקת בהגדרה סתם? כאילו מה המשמעות של המחלוקת הזו, מה זה ימות המשיח, אם זה שיבוד גלויות או שהנביאים כולם? לכאורה, האם זה מחלוקת הלכתית או מחלוקת של התייחסות של הגדרה? כלומר, זה מחלוקת סתם של קריאת שם? האם המחלוקת שלהם איך להתייחס לשיבוד גלויות, שיופקה שיבוד גלויות, אם זה ימות המשיח או לא, או שזה מחלוקת שיש לה איזושהי משמעות הלכתית, משמעות אמיתית? בסוגיה הזאת לכאורה, זו סוגיה אולי יחידה שהגמרא תולה, רואים שהגמרא תולה את מחלוקת של השאלה מה זה ימות המשיח בשאלת מוקצה, כאילו תולים מחלוקת הלכתית היום למחלוקת שהיא תלויה בהגדרת ימות המשיח, שזה משהו שבעצם המחלוקת הזאת בין שמואל לרבי יוחנן לא ברור מה המחלוקת פה. זה כמו שהרמב״ם אמר. האם הרמב״ם אמר לכאורה שהמחלוקת בהגדרת ימות המשיח הוא לא עיקר בדת? אז המחלוקת הזאת של שמואל ורבי יוחנן זה כן עיקר או לא עיקר? אפשר אולי לומר ככה לשאלות שדיברנו עליהן. המושג, בעצם הפירוש הזה אולי הוא לפי שיטת רש"י. שמואל בעצם אומר, המושג ימות המשיח הוא שייך לזמן הזה. כלומר, ימות המשיח זה לא משהו שהוא מעבר לעולם. הוא חלק מהמציאות של העולם הזה. העולם הזה, וכמו שאנחנו רואים אותו היום, בהתנהלויות שלו היום, שיש בו, כמו שהגמרא אומרת, יש בו עניים ועשירים. וזה המקור של שמואל, כי לא יחדל לאביון מקרב הארץ. כלומר, בזמן שיש עניינים של עולם הזה, יש דרך מנהג בעולם הזה, יש עניים, יש מלחמות, יש קשיים, יש מחלות, יש בתי סוהר, יש גנבים, יש רוצחים, יש כל הדברים האלה, זה העולם הזה. שמואל אומר שכמו שעניים ואביונים יהיו בימות המשיח, שימות המשיח זה חלק מהעולם הזה, אז גם מלחמות יהיו בימות המשיח. בימות המשיח העולם ימשיך כמנהגו נוהג. מה ההבדל בין העולם הזה, בין עכשיו לבין ימות המשיח? זה שלא יש שיבוד גלויות. כלומר, שעם ישראל יחזור להיות עצמאי. כלומר, שהמלכות תחזור לישראל. עם ישראל לא ירמו שועבד לגויים. תוספות אמנם פה אומר, מקשה על שמואל, וכי רק זה שלא יש שיבוד לגלויות, וכי אין עוד דברים. אף אגב דאשת אין ירושלים ואין בית מקדש, ואילו לימות המשיח יהיה הכל בנוי. תוספות מבין שוודאי שמואל ודאי סובר שגם בית המקדש וירושלים זה גם חלק מהגדרת ימות המשיח. לכן אומר תוספות דאי ויש אומר, לפי שמואל, אי אין בין לאו דווקא. כלומר, שיבוד גלויות זה לאו דווקא, אלא שיבוד גלויות, וכמובן גם בית מקדש וירושלים נבנית. אז שמואל בעצם, איך שמואל עכשיו בעצם מסביר את כל מה שכתוב בנביאים, לא יישא גוי גוי אחר, אבל לפי שמואל בימות המשיח לא יהיו מלחמות, אז איך יש מציאות שלא יהיו מלחמות יותר? אז צריך להגיד בעצם שלפי שמואל, כמו שרשי כותב, שמע מן הנחמות שנתנבו הנביאים ולא יהיו עוד כנעני עוד, לא לימות המשיח נתנבו, שהן מן העולם הזה, דאם לא כן חדל לך אביון. ימות המשיח זה חלק מן העולם הזה, ודאי יותר טוב. היינו שיש בית מקדש ויש ירושלים ואין שיבוד גלויות, אבל זה עדיין חלק מן העולם הזה. ולכן כמו שבעולם הזה יש עניים ומלחמות, גם בימות המשיח הם מלחמות. אז מה זה שכתוב ולא יהיה כנעני עוד, היינו שלא יהיו עניים ושלא יהיו מלחמות? אז לפי שמואל צריך לומר שהנביאים יש בהם כמה דברים. התקופה שלא יהיה מלחמות ולא יהיו עניים זה לא ימות המשיח. זה כבר נקרא לעתיד לבוא, מה שנקרא. לעתיד לבוא, כלומר שאז באמת העולם לא יהיה נוהג כמנהגו. המציאות של ההגדרת לעתיד לבוא, זה באמת לא חלק מן העולם הזה. העולם הזה יתעלה וישתכלל במדרגתו הרוחנית, האלוקית, ואז באמת כבר לא יהיו מלחמות ולא יהיו עניים. אז בנביאים יש כל מיני סוגים. יש חלק ממה שכתוב בנביאים, שזה חלק מימות המשיח, ובימות המשיח זה עולם כמנהגו נוהג, ויש מציאות שהיא לעתיד לבוא, ועל העתיד לבוא זה ודאי לא חלק מהמציאות של העולם הזה, והוא משהו שהוא מחוץ לעולם הזה. מה זה קשור לענייני מוקצה? מה זה קשור לשאלה אם זה תכשיט או לא תכשיט? אז צריך כנראה לומר שבשביל להגדיר דבר היום אם הוא תכשיט או לא תכשיט, זה לפי דברים שהם חלק מהוויית העולם הזה. ולכן אם בימות המשיח יהיו מלחמות, וימות המשיח זה חלק מהוויית העולם הזה, לכן נשק זה תכשיט. אף על פי שבמציאות, ודאי שיש תקופה שבה יהיה מצב שלא יהיה מלחמות ולא יהיו עניים, אבל זה לא חלק מן העולם הזה. זה כבר תקופה שהיא נקראת לעתיד לבוא. זה עולם אחר. העולם אחר הוא לא קובע למה שעכשיו בעולם הזה. גם אם לא יהיה נשק ונשק לעתיד לבוא, אבל זה עולם אחר. והעולם אחר לא קובע לעכשיו. מה שקובע לעכשיו זה מציאות שהיא חלק מן העולם הזה. ולכן בשאלה אם עכשיו זה תכשיט או לא תכשיט, זה משהו שייך להוויית העולם הזה. זה לפי שיטתו של שמואל. לפי רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שהם אומרים שכל הנביאים נתנבו לימות המשיח. והעולם הבא עין לא ראתה אלוקים זול, אבל העולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך, לפי הבנתם כל מה שכתוב בנביאים זה נקרא ימות המשיח. וכמו שאמרנו, ימות המשיח זה חלק מהגדרת העולם הזה. כאשר לפי שיטת רבי יוחנן, ההתעלות של העולם למצב שבו גם לא יהיו מלחמות ולא יהיו עניים, היא לא משהו שהוא מעבר לעולם. הוא חלק מהוויית העולם. העולם באמת יתעלה וישתכלל, ולא יהיו במלחמות. וכיוון שזה חלק מהוויית העולם, זה חלק מהמציאות של הגדרת העולם הזה, אף על פי שוודאי זה השתכללות של העולם הזה, אבל זה חלק מהוויית העולם הזה, זה ימות המשיח, ממילא, אז זה קובע לי להלכות מוקצה גם לזמן הזה. אז כיוון שימות המשיח מוגדר תקופה שבה לא יהיה נשק, וזה נקרא ימות המשיח, ממילא זה קובע לי גם לעכשיו, האם מלחמה עכשיו היא דבר ראוי או לא ראוי, ולכן היא קובעת שגם מלחמה עכשיו זה אילוץ, אבל זה לא דבר ראוי. כיוון שהמציאות שעל פיה אני קובע מהו מציאות טובה ומהי מציאות לא טובה, זה מה שיהיה במציאות של העולם הזה. ובעולם הזה עדיין בימות המשיח המציאות עתידה להיות מצב שבו לא יהיה מלחמה, ממילא גם עכשיו שיש מלחמה זה לא מציאות טובה של העולם הזה, ולכן זה לא מוגדר תכשיט אלא רק אילוץ. אז רואים לכאורה שהמחלוקת בין רבי חייא בר אבא ושמואל בשאלה של ימות המשיח, הגדרת בעצם יותר בשאלה עם המיקוד הדברים יותר, האם התקופה שהעולם יתעלה וישתכלל לא רק שיהיה בית מקדש, ועם ישראל יחזור למלכותו, תחזור אליו ולא יהיה שיבוד גלויות, אלא גם ההוויה שכל מה שכתוב בנביאים, כולל מה שקראנו היום, הוא מלא הארץ דעה את השם כמה מלאים מכסים, וגר זאב עם כבש, לא יהיה מלחמות יותר, לפי שמואל, לפי רבי יוחנן, המציאות הזאת היא חלק מימות המשיח, זה חלק מהשתכללות העולם, אבל זה מוגדר כמציאות שהעולם הזה, זה ההוויה שלו, זאת המציאות שלו. ולכן הוא קובע לי גם עכשיו את ההוויה. אז רואים פה, ולכן יש השלכה לשאלה הזו, כמו שאמרנו, אז השאלה בעצם, מה שחלקו שמואל ורבי יוחנן זה יותר בשאלה, האם התקופה הזאת שבה העולם יתעלה וישתכלל, היא ימות המשיח, או נקראת בשם לעתיד לבוא. בעצם האם הנביאים מחולקים לפי שמואל לשתי סוגי תקופות, תקופת ימות המשיח ותקופת לעתיד לבוא, או אם, כל מה שכתוב בנביאים, כולל הדברים המחודשים, העילאים, הם חלק מימות המשיח. וכמו שאנחנו רואים פה, זה סוגיה שיש לשאלה הזו השלכה הלכתית בהלכות מוקצה. והרמב״ם ורוב הפוסקים פוסקים כמו חכמים, ככה פוסק הרמב״ם והשולחן ערוך, כלומר שנשק בזמן הזה זה מוגדר כמסוי, זה לא תכשיט, כמו חכמים. ולפי זה יוצא שבעצם הרמב״ם לכאורה פוסק, כמו רבי יוחנן, שתכשיט זה גנאי, נשק זה גנאי, ולכן בעצם יוצא שהרמב״ם בפשטות פוסק שימות המשיח כוללים גם את המציאות שהעולם יתעלה וישתכלל. השאלה היא מה כל אחד חושב על השני. אז אמרנו ששמואל בפשטות מסכים שהמציאות הזאת תהיה, אלא שהוא קורא לה בשם אחר, הוא קורא לה לעתיד לבוא. מה רבי יוחנן סובר על המציאות של שמואל? כלומר, האם לפי רבי יוחנן, שכל הנביאים נתנבאו לימות המשיח, ובזה הוא אמר שגם המציאות העילאית נקראת ימות המשיח, האם רק ימות המשיח? או שגם רבי יוחנן מסכים שהמציאות הזאת של שיבוד גלויות ובית מקדש, ודאי שהיא תהיה. האם גם היא מוגדרת ימות המשיח, או שהיא תקופה שהיא נקראת טרום ימות המשיח? האם רק ההתעלות העתידית ימות המשיח, או כל התקופה היא נקראת ימות המשיח? האם גם חכמים מסכימים שגם היציאה משיבוד גלויות וגם היציאה, המציאות הזאת של בית מקדש, זה גם חלק מימות המשיח? בפשטות, ודאי שאפשר להגיד שכן. כלומר, רבי יוחנן אמר שימות המשיח זה תקופה, אפילו המציאות שהעולם יתעלה. אבל ודאי שהמציאות הזאת היא שהעולם ישתכלל, שיש עם ישראל יוצא משיבוד גלויות ויש לו בית מקדש, ודאי שגם זה נקרא ימות המשיח. ככה אפשר בפשטות להגיד, ולא נגיד שלפי דבריו התקופה הזאת היא טרום משיח, ומשיח זה רק המציאות שהתקופה תתעלה, אלא הכל נקרא משיח, אף על פי שבתקופת המשיח יש שתי תקופות שהן שתי מדרגות שונות. כלומר, יש לכאורה מציאות כזאת שהעולם כמנהגו נוהג, כמו ששמואל אומר, אבל יש מצב שבו העולם יתעלה וישתכלל. בפשטות המעבר בין מדרגה הזאת למדרגה הבאה, שלפי שמואל זה מוגדר ממש שתי מדרגות שונות לגמרי, גם לפי חכמים זה יהיו שתי מדרגות, אבל כולם יכול להיות נקראות ימות המשיח. אז כמו שאמרתי, רואים פה בסוגיה איזושהי מחלוקת שלכאורה היא מחלוקת של התייחסות, של הגדרה, של מה נקרא ימות המשיח, או איך מסדרים את הימים, אבל פה יוצא שיש לה השלכה הלכתית. באמת, בגלל הסוגיה הזו, יש מחלוקת בין הכסף משנה והלחם משנה, מה פוסק הרמב״ם. מפני שהרמב״ם, יש בו סתירה שמקשים עליה כבר רבים. הרמב״ם מביא את המאמר הזה, את המאמר של שמואל ורבי יוחנן, בהלכות תשובה ובהלכות מלחים. והוא מביא גם את זה וגם את זה. את שניהם הוא מביא. ואז מקשים הכסף משנה ולחם משנה, מקשים עליו, בעצם מה הרמב״ם פסק? הרמב״ם סותר את עצמו. הגמרא פה אמרה, הוא פליגה. כלומר שזה מחלוקת. למרות שכמו שהרמב״ם זה מחלוקת עתידית, ארטילאית, לכאורה שכל אחד מסכים שזה יהיה וזה יהיה, אבל לכאורה יש פה איזושהי מחלוקת של קריאת שם, שיש לה כמו השלכה הלכתית. אז מה בעצם הרמב״ם פוסק? אז יש מחלוקת כאילו בין הכסף משנה ללחם משנה. כלומר זה לא רק מחלוקת בין התנאים, בעצם מה הרמב״ם פוסק? שהכסף משנה אמר שהרמב״ם פוסק כמו שמואל. על מה הוא דיבר על זה? זה הרמב״ם בפרק י' א' מהלכות מלכים, שהרמב״ם שיאמר, שהרמב״ם רצה להביא ראיה שמלך המשיח לא צריך לעשות מופתים. שהרמב״ם דן בשאלה איך בודקים את מלך המשיח. האם הוא צריך לעשות מופתים? הוא צריך להיות משהו, מלך המשיח זה מישהו שעושה מופתים? אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם. הוא מחיה מתים וכיוצא בדברינו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן. והרמב״ם מביא ראיה מרבי עקיבא. שרבי עקיבא חכם גדול, והיה אומר על בן כוזבא המלך שהוא מלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות. כיוון שנהרג נודע שאינו משיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא עוד ולא מופת. אז מזה הרמב״ם רוצה להביא ראיה, מזה שרבי עקיבא לא ביקש, כשהוא הגדיר את בר כוכבא כמלך המשיח, ופה רואים שהשאלה של הגדרת בר כוכבא כמלך המשיח, היא לא רק הייתה, כמו שדיברנו, אם זה רק שאלה של קריאת שם, אלא כמובן שיש לה גם לכאורה גם השאלה השלכה, איך להשתתף עם זה. רבי עקיבא, בגלל שהוא הגדיר את זה ככה, הוא גם ממילא היה, כמו שהרמב״ם אומר, נושא כליו, שהכסף משנה אומר לא ברור מה זה נושא כליו, אבל שרבי עקיבא ודאי ששיתף פעולה, השתתף, אולי גם כמו שאנחנו עודד את כל תלמידיו להשתתף במלחמות האלה. רבי עקיבא ודאי ראה את התקופה הזאת כתקופה של מלך המשיח, ולכן הוא טרח ועמל כמו שמי פעל עם מלך כדי שהתקופה הזאת תצליח. ולפי הרמב״ם, דימה, זה המחשבה שהוא חשב, וזה ההתייחסות. אז יש כאן דיון, הכסף משנה, הרייבד לכאורה אומר, איך ידעו שבר כוכבא לא מלך המשיח? אז הרמב״ם אמר, כיוון שנהרג, נודע. היינו, המציאות הזאת שהוא נהרג, זה ברר שהוא לא מלך המשיח. אבל עד שהוא נהרג, עדיין סברו שהוא מלך המשיח. אבל הרייבד מביא מדרש באיכה, מדרש גמרא בסנהדרין, ששם כתוב, שבדקו אותו אם הוא מורח ודיין. כלומר, כמו שקראנו היום בהפטרה של עוד היום בנוב, שבעריכו ביראת השם, והרייבד בסנהדרין אומרת שמשיח יפסוק על פי ריח. כלומר, שמשיח יהיה מדרגה כזאת עליונה באישיות שלו, והמציאות כולה תהיה תקופה, שהוא יפסוק שלא תלחיות על פי ריח, ידון על פי ריח. כלומר, שהריח שלו יברר אם זה על דבר מסוים, מה דינו? שכמובן זה מדרגה שריח, זה הדבר שהנשמה נהנית בו, והמשיח הוא יהיה מציאות נשמתית עליונה. אז הרייבד רוצה לומר, זה המקור שהוא נהרג. על זה הכסף משנה כותב, שהרמב״ם סובר שזה מדרשים חלוקים, יש מדרש באיכה, יש מרא בסנהדרין, וכותב כותב הכסף משנה, סובר רבינו שהרמב״ם פסק כמו שמואל, שאין בעולם הזה אלא שיבוד מלכויות בלבד. וסובר רבינו דעת אמור בפרק חלק שמשיח הוא מורח ודעין, זה דלא כשמואל, דאמר אין בעולם הזה למותח אלא שיבוד מלכויות בלבד, ורבינו סובר כשמואל וכמובן בפרק שאחר זה, ולכן כתב כסברת המדרש. כלומר שלפי הרמב״ם זה משניות חלוקות, שמי שתולה מורח ודעין זה לפי רבי יוחנן, שהוא סובר שמשיח הוא במדרגה כזאת, הוא באמת שהעולם מתעלה, וכמו הפרשייה הזו שקראנו אותה היום, זה לפי רבי יוחנן ועריכו ביראת השם, זה חלק ממות המשיח, אבל לפי שמואל, מה שקראנו בהפטרה שמשיח זה מורח ודיין, זה לעתיד לבוא, אבל זה לא עכשיו. ושמואל סובר, והרמב"ם פסק כשמואל, אז הוא סובר שהרמב"ם פסק כשמואל, אף על פי שלכאורה זה סתירה, שהרמב"ם בהלכות שבת פסק כמוקצה, וזה הכסף משנה, הלחם משנה. הלחם משנה בהלכות תשובה, באמת סבר, בעיקר על פי הסוגיה בשבת, שכיוון שזאת הסוגיה שיש לה השלכה הלכתית, ולכן זה לא סוגיה רק מה, איך להתנהג לעתיד לבוא, אלא זו סוגיה הלכתית, ובא במפורש הרמב"ם פסק שנשק זה מוגדר מסוי, זה לא תכשיט. אם כן, ודאי הרמב"ם פסק כרבי יוחנן, ולכן הוא טורח להסביר את הסוגיות השונות שלא על פי הזה, וגם פה הוא מתרץ את הרמב"ם בדרך אחרת. אז חלקו בדעת הרמב"ם בשאלה הזאת, מה בעצם הרמב"ם פסק בהלכות, האם כמו שמואל או כמו רבי יוחנן. יש עוד סוגיה שיש לה אולי השלכה הלכתית לשאלה הזאת, אף על פי ששמה זה לא במפורש, אלא רק על פי פירוש הגר"א. הסוגיה היא הסוגיה של מה שאמרנו בליל הסדר, הסוגיה של מחלוקת בין זומה וחכמים. לגבי, אם מזכירים את יציאת מצרים בלילות. הגמרא בברכות בדף י' ב' עמוד ב'. שמה שאנחנו הזכרנו בליל הסדר, זה את החלק הראשון של המחלוקת, היינו, האם מזכירים יציאת מצרים בלילות או לא, שבן זומא אומר, מזכירים יציאת מצרים בלילות. וחכמים אומרים, שהוא דרש את הפסוק, למען תצבור את יום מצרים ארץ, כל ימי חייך, ימי חייך רמים, כל ימי חייך הלילות. כלומר, שמילה כל, לפי דעתו, באה לרבות להזכיר יציאת מצרים בלילה. סתם יום זה יום, והוא דרש כל לריבוי לילה. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כלומר, לפי חכמים, כל זה ריבוי, והריבוי שהתרבה במילה כל זה ימות המשיח. זה מה שאמרנו בליל הסדר. אבל הגמרא מביאה את הברייתא, שיש גם חלק שני למחלוקת. לא רק האם מזכירים יציאת מצרים בלילות, אלא גם על האם מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. אגב, טוב, נראה את זה בהמשך. אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? שאתם סוברים שהמילה כל באה לרבות ימות המשיח? והלא כבר נאמר, הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אז יש פסוק מפורש בירמיהו, שלא יזכירו יציאת מצרים בימות המשיח. מה זה ימות המשיח שמתוארים פה בירמיהו? קיבוץ גלויות. כלומר, קיבוץ גלויות, שהוא לפי הגמרא, חלק מימות המשיח. כלומר, באמת הביטוי פה, כמו שאמרנו, זה ביטוי של ימות המשיח, שכבר ראינו שחלקו בו רבי יוחנן ושמואל. אבל פה מתואר שהאירוע שעליו מדברים כימות המשיח זה קיבוץ גלויות. בכל אופן, פה מתואר שבזמן קיבוץ גלויות, שזה ודאי תקופה שמיוחסת לתקופה שעם ישראל יגיע למצב השלם שלו שיחזור לארץ ישראל, לא יזכירו את יציאת מצרים. אז איך אתם חכמים אומרים שהמילה כל באה לרבות את ימות המשיח? אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלו. חכמים אמרו לו שהפרשנות של הפסוק הזה אין משמעותה לא יאמרו חי השם אשר אלה שלא יזכירו בכלל. כלומר שיזכירו רק את יציאת משיבוד, את הקיבוץ גלויות, את היציאה משיבוד מלכויות. אלא שתהיה שיבוד מלכויות עיקר, כלומר שלתקופה הזאת של ימות המשיח, שהביטויים שלה זה יציאה משיבוד מלכויות וקיבוץ גלויות ויישוב ארץ ישראל, אז ימשיכו להזכיר גם את יציאת מצרים, אבל ודאי שעיקר ההזכרה, עיקר השבח שיזכירו בברכת גאל ישראל, שאנחנו מזכירים בה כל יום את יציאת מצרים, עיקר ההזכרה, עיקר השבח שיזכירו זה על יציאה משובוד מלכויות, ויציאת מצרים תהיה תפלה לו. ולכן לפי דעתם, כשהמילה כל באה לרבות לי, הזכרת יציאת מצרים למות המשיח, לא שיזכירו גם וזה יהיה העיקר, אלא שזה יהיה באמת בבחינת תפל. אבל יזכירו אותה. היוצא שבן זומא וחכמים בעצם שניהם מסכימים שבתקופת ימות המשיח, קיבוץ גלויות, יציאה משובוד מלכויות, שניהם מסכימים שיזכירו את יציאה משובוד מלכויות. המחלוקת היא האם היא תהיה עיקר או תפל. כאשר לפי בן זומא היא תהיה עיקר ויזכירו רק אותה, ובכלל לא יזכירו את יציאת מצרים יותר, יזכירו רק את היציאה משיבוד גלויות, ולפי חכמים ימשיכו להזכיר את יציאת מצרים, וזה הריבוי של כל. כלומר, גם חכמים מסכימים שמצד האמת, מצד עצמו, עיקר החיוב הוא להזכיר את יציאה משיבוד מלכויות. ואלמלא הריבוי של כל, לא הייתי מזכיר גם יציאת מצרים. כיוון שבוודאי חובה להזכיר את יציאת מצרים תהפך, תשתכלל בזמן ימות המשיח להזכיר את יציאת משיבוד מלכויות. את זה מה שיזכירו, זה יהיה עיקר הדבר. אבל באה המילה כל ואמרה שבתקופת ימות המשיח עדיין יזכירו גם את יציאת מצרים. ולפי בן זומא בכלל לא יזכירו את יציאת מצרים. השאלה היא האם יש קשר בין המחלוקת שלהם ובין המחלוקת של רבי יוחנן ושמואל. בגמרא פה זה לא מופיע בכלל. אבל השאלה אם יש קשר בין זה לזה. אז יש המשך הגמרא, ויש על זה פירוש הגרא, יש המשך הגמרא, שהגמרא מביאה ראיות לדברי חכמים. כיוצא בו עוד ראיה, שלמרות שכתוב לא יאמר, אבל יש הבדל בין עיקר לטפל. כיוצא בו לא יקרא שמך יעקב כי מישראל יש שמך, לא שיעקר יעקב במקומה לישראל עיקר ויעקב טפל לו. זה ראיה ראשונה. ראיה שנייה, וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמיונות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיבוד מלכויות, וקדמיונות אל תתבוננו זה יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. כלומר, הגמרא מביאה פסוק שכתוב, אל תזכיר ראשונות, פסוק מישעיהו, שלכאורה מהפסוק הזה רוצים להביא ראיה לחכמים שלא יזכירו, שכן יזכירו יציאת מצרים. אל תזכיר ראשונות וכתוב אל תתבוננו, ופה מדברים על שלוש תקופות. התקופת שעיבוד מלכויו, יציאת מצרים, זה נקרא קדמוני, ראשונות. תקופת קדמוניות, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. אז יש כאן הגרא, פירוש של הגרא, שהוא שואר, מביא שכבר הקשו הרבה על הגמרא הזאת, שלכאורה, איך הגמרא מביאה את זה כראיה לחכמים? הרי לכאורה הפסוק הזה הוא בדיוק להפך. הרי לכאורה הפסוק הזה אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמות, אל תתבוננו. לכאורה הפסוק הזה במפורש אומר את מה שבן זומא אומר, כמו שהפסוק לא יאמר, הפסוק הזה במפורש לא להזכיר את יציאת מצרים. אז איך הגמרא מביאה, איך הגמרא מביאה מזרעי לחכמים שכן יזכירו את יציאת מצרים? וכנ"ל הוא מביא גם עוד שאלה על המשך הגמרא, שהגמרא מביאה, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, היה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי וניצל ממנו, היה מספר והולך מעשה ארי. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש. כך ישראל צרות אחרונות משכחות הראשונות. אז גם על המשל הזה, איך המשל הזה הוא ראיה לעניין שלנו? אז הגרא חיבר את זה למחלוקת בין רבי יוחנן ושמואל. ואמר הגרא ככה, כלומר על הגרא יש גם תירוץ, ככה מביאים גם בזה, שביחס לשאלה איך הרמב״ם סותר את עצמו, זה תירוץ אולי שצריך לעיין אותו ברמב״ם, אז הגרא אומר שהמחלוקת בין רבי יוחנן ובין שמואל ובין רבי יוחנן והסתירה ברמב״ם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר זה אומנם הגמרא נקטה בלשון ופליגה, אבל באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה כמו שבעצם גם אנחנו אמרנו שעל פניו כל אחד מסכים שהתקופה השנייה תהיה. אלא זה רק שאלה של הגדרה. שמואל מסכים שוודאי תהיה תקופה שלא יישא גוי גוי חרב ולא יהיה עניים, אלא שהוא קרא לה על העתיד לבוא. בפשטות כמו שאמרנו גם רבי יוחנן מסכים שתהיה תקופה של יציאה משיבוד גלויות, ואולי אמרנו שגם רבי יוחנן נקרא לימות המשיח. עד בפשטות שניהם מסכימים, אבל הגמרא לכאורה אמרה ופליגה, שזה מחלוקת וראינו שיש לזה גם השלכות הלכתיות. אז הרגרא אומר בעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ופה הוא מכניס דבר שזה מופיע קצת בגמרות, אבל את המושגים שיש לנו שתי תקופות שגם הן נקראות בשתי שמות אחרים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אומר הגרא, כי בית ימות המשיח הן, משיח בן יוסף, וזה טליה בזכות. כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואם זכו, היה מתחיל מתחילת אלף החמישי, כמו שכתוב, 2,000 משיח. ואז, היינו בתקופת משיח בן יוסף, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד גלויות. אבל אסב לא ייפול בידו. אחר כך באלף השישי, כשיבוא הזמן בעיתה, יבוא אסב עם גוג ומגוג על השם ועל משיחו, ויפלו כולם ביד משיח בן דוד. וכשיבוא משיח בן דוד, יתקיים מה שכתוב בילה המוות לנצח וכל יהודי הנביאים, וזה נקרא לעתיד לבוא. כלומר הגרא אומר שמחלוקת שמואל ורבי יוחנן מה זה ימות המשיח, בעצם זה לא רק מה זה ימות המשיח, אלא זה שתי תקופות של ימות המשיח. כלומר שניהם דברי אלוקים חיים. משיח בן יוסף עליו נאמר אין בעולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. כלומר זאת התקופה שהיא התקופה שבה העולם ממשיך כמנהגו, כמובן זה לא כמנהגו גרידא. יהיה ודאי כמו שאמרנו, עם ישראל יהיה שיבוד גלויות, יהיה קיבוץ גלויות, יהיה יישוב הארץ, עם ישראל, תחזור המלכות לעם ישראל, יהיה בית מקדש, יהיה ירושלים, יהיה הרבה דברים טובים. אבל עדיין עולם כמנהגו נוהג, אין דברים שיוצאים מגדר מנהגו של עולם. הכל ממשיך כמנהגו של עולם, אבל יהיה עניים, ועם ישראל עדיין ממשיך להילחם. זה נקרא תקופת משיח בן יוסף. ועל זה אומר הגר"א, שזה כמובן פירוש שלו, חידוש, שהממרת הגמרא זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, מתייחס למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף, לא לתקופת משיח בן דוד. משיח בן יוסף עליו נאמר, שעל זה אם זכו, היו זוכים אחישנה, והאחישנה זה 2,000 שנות משיח שהיו אמורים להתחיל מ-2,000 שנים האחרונות, משנת 5,000 והלאה. אז היה ראוי, אם עם ישראל היה ראוי, היה זכאי שיבוא המשיח בן יוסף. וכשלא זוכים, הוא יבוא בעיתה. מי יבוא בעיתה? לפי יש לתקה הכוונה שיהיה זמן בעיתה של משיח בן יוסף. כלומר, לכאורה לפי אגב, ודאי תמיד יהיה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אבל התקופה של משיח בן יוסף יהיה לה זמן בעיתה, כלומר, התקופה של השכלול הזה, ודאי שתהיה תקופה של יציאה משיבוד גלויות, לא יהיה ישר קפיצה למשיח בן דוד לתקופה של העולם שהוא יגיע לשכלול מלא של הדברים. ודאי שתהיה תקופה שהמשיך עולם כמנהגו נוהג. וזה גם נקרא תקופת ימות המשיח. הגרמה לא רק שהיא נקראת ימות המשיח, היא בעצם תקופה שהמציאות שלה זה משיח בן יוסף. אבל אסב לא ייפול בידו. כלומר, הגרא אומר שהמציאות של אסב, כלומר מלחמת גוג ומגוג, גוג ומגוג, שזה מופיע גם כן בנביאים, זה בזכריה ומופיע בעוד כמה ספרים, התקופה של גוג ומגוג, המלחמה הגדולה הזאת, שהיא כאילו תהיה המלחמה הסופית האחרונה, מלחמת אסב, גוג ומגוג, המלחמה הזאת שכתוב ויצא השם ונלחם בגויים ביום ההוא, זה מלחמה שהיא פלאית, היא ניסית, היא לא מגדר מנהגו של עולם, זה תלוי בדוד המלך, זה משיח בן דוד. ואז כשיבוא משיח בן דוד, אז יתקיים בילה המוות הנצח וכל יהודי הנביאים. כלומר, כל התופעות שהם שלא בגדר מנהגו של עולם, שעל זה אמרנו חלקו שמואל ורבי יוחנן, איך קוראים לה? אם זה נקרא לעתיד לבוא, או שזה נקרא ימות המשיח, הגר"א בעצם אומר, זה תקופת משיח בן דוד, שבזה חלקו שמואל ורבי יוחנן. האם משיח בן דוד זה נקרא ימות המשיח, הוא חלק מהעולם הזה, או האם תקופת משיח בן דוד זה נקרא תקופת לעתיד לבוא, אבל ודאי שזה התקופות. ולכן אומר הגר"א, מה שכתוב, המחלוקת הזאת היא של מה שהגמרא מביאה פה, אז זה מה שהגר"א אומר בעצם על המחלוקות האלה, והגר"א הוסיף כמה חידושים בעובדה שמשיח בן יוסף משיח בן דוד, עם כמה חילוק עם מה שהוא אמר בסוגיות השונות של, 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 של הזכו ביתה לא זוכר הרבה שנה וכל המציאות של ההגדרות של התקופות. על פי זה באה הגר"א להסביר את הגמרא בברכות. ולכן מה שהגמרא הביאה בברכות כראיה לחכמים את הפסוק אל תזכרו ראשונות וקדמונות אל תתבוננו, זה מדברים בתקופת אחר מלחמת גוג ומגוג. כלומר, ואשתא מאיתי שפיר ראיה מישקוף ותזכרו ראשונות. זה הפסוק קאי בשעת משיח בן דוד אחר מלחמת גוג ומגוג. כלומר, אחר המלחמה שהעולם כבר השתכלה לגמרי, וילה המוות לנצח. ועל זה אמרו, אל תזכרו ראשונות וקדמונות אל תתבוננו. כלומר, זה יציאת מצרים, זה לכאורה קשה. למה אמר שנשכח יציאת מצרים? הרי לכאורה יציאת מצרים נשכח כבר בזמן משיח בן יוסף, דהיינו בתקופה הראשונה שכבר עם ישראל יצא משיבוד גלויות, אלא על כוחך, לבישת שיבוד גלויות, עדיין לא נקר יציאת מצרים ממקומו לגמרי. כך צריך לומר, דעה שאתה נשכח לגמרי. כלומר, הגר"א אומר שהמשמעות של שתי התקופות, שכמו שאמרנו, יש ודאי כולם מסכימים שבנביאים יש לנו שתי תקופות שונות מאוד, שגם הגר"א גם אומר שזה תקופת משיח בן יוסף משיח בן דוד, גם התקופה לפי חכמים, הפסוק, גם חכמים בעצם מסכימים שתהיה תקופה שלא יזכירו יציאת מצרים. חכמים שאמרו להזכיר לרבות יציאת מצרים, זה לא תמיד. חכמים מסכימים שלאחר שיבוא משיח בן דוד, כלומר לאחר שיהיה מצב של בילה המוות לנצח, כלומר לאחר שהעולם יתעלה וישתכלל לגמרי, ומלא ארץ דעה את השם והיה השם המלך על כל הארץ, בתקופה הזאת ודאי העולם יהיה כזה עליון, שאז כבר לא יזכירו לא רק את יציאת מצרים, גם לא יזכירו את הסיפורים של השבח האלוקי של יציאה משיבוד גלויות, כיוון שזו תהיה תקופה שונה לגמרי. על זה נאמר אל תזכרו ראשונות. אבל בתקופה שלפני כן, התקופה של יציאה משיבוד גלויות של קיבוץ משיבוד מלכויות, התקופה של קיבוץ גלויות שהיא התקופה של משיח בן יוסף, אז לא נאמר על זה אל תזכרו, אז עדיין יזכירו את יציאת מצרים, ולכן הפסוק הזה לפי חכמים מהווה ראיה שבזמן יציאה משיבוד גלויות, שזה גם נקרא ימות המשיח, עדיין יזכירו את יציאת מצרים. וכנל הוא מסביר אחרי זה את המשל עם הזאב והארי, שיש לזה גם מקום לדבר. יוצא שלפי פירוש הגר"א בגמרא פה, והפרשנות שלו במשמעויות של המחלוקת בין שמואל ורבי יוחנן, והתקופות השונות, שבעצם בן זומא וחכמים חלקו בתקופת משיח בן יוסף, כלומר בתקופה של היציאה משיבוד גלויות. כלומר שלפי בן זומא, בתקופה הזאת של היציאה משיבוד גלויות, כבר אז זאת תהיה תקופה כל כך ניסית, שכבר יזכירו רק את יציאה משיבוד גלויות, ולא יזכירו את יציאת מצרים, על המציאות הראשונה. חכמים מסכימים שתהיה תקופה כזאת, אבל חכמים הם חולקים לא בתקופה העתידית, הם חולקים בתקופה של יציאה משיבוד גלויות, שבזה חכמים סוברים שעדיין יזכירו יציאת מצרים, אמנם בתור תפלה, אבל לא בתור עיקר. אבל בעצם הם חלקו על התקופה הראשונה, על התקופה של יציאה משיבוד גלויות, התקופה של משיח בן יוסף, לפי מה שהגר"א אומר. האם זה קשור, האם בן זומא וחכמים חולקים במחלוקת שמואל ורבי יוחנן, או שניהם מסכימים לכאורה אולי לפי זה, לפי הגר"א, שניהם אולי מסכימים, לפי הגר"א גם אולי זה לא מחלוקת מהותית, אבל יכול להיות שלפי הגר"א אפשר להגיד אולי ששניהם מסכימים, שיש ודאי, שוודאי שכמו שאומרים, שניהם הסכימו לכך שהתקופה של יציאה משיבוד גלויות נקראת ימות המשיח. הרי לפי חכמים, אלמלא הריבו של כל, בתקופת יציאה משיבוד גלויות, לא היינו צריכים להזכיר את יציאת מצרים. המילה כל ריבתה, כך שכולם מסכימים לכאורה שזה מוגדר ימות המשיח. אבל השאלה היא, כמו שאמרנו לך, שבפשטות גם רבי יוחנן מסכים שיציאה משיבוד גלויות נקראת ימות המשיח. הם חלקו לכאורה לא על אם יציאה משיבוד גלויות נקראת ימות המשיח, הם לכאורה חלקו האם התקופה העתידית נקראת ימות המשיח או נקראת לעתיד לבוא. אבל בפשטות פה הם לא מסכימים. הם שניהם מסכימים שיציאה משיבוד גלויות נקראת ימות המשיח, ובפשטות היא נקראת ימות המשיח עד כדי כך, באיכות כזאת, שיהיו מחויבים להזכיר את היציאה הזאת, ויציאת מצרים תהיה או תפלה או עיקר. אבל שניהם מסכימים שזה ימות המשיח ברמה מאוד גבוהה של ראיית מעשה השם. אולי אפשר כן לתלות את המחלוקת, למרות כמו שאמרתי, פה זה לא מפורש תלות של בן זומא וחכמים במחלוקת הזאת, כמו שזה מפורש בגמרא במסכת שבת, אבל אולי כן. אפשר לתלות את זה קצת, אבל זה, כמו שאני אומר, זה לא בטוח, זה לא ודאי. כלומר, שלפי בן זומא, אפשר אולי לומר, שהוא רואה את היציאה משיבוד גלויות כדבר גדול, כדבר שהוא נקרא ימות המשיח. ומה עם התקופה, כמו שאמרנו, גם הוא ודאי מסכים, שתהיה תקופה יותר גדולה מזה. התקופה שגם שמואל אמרנו שמסכים שלא יהיו מלחמות ולא יהיו עניים, ובילה מוות לנצח. אז לפי בן זומא, האם יהיה איזשהו חידוש בתקופה העתידית הזאת? אולי לפי, יכול להיות שאולי לפי בן זומא, ההדגש הגדול, הראיית מעשה השם הגדול, הוא התקופה של ימות המשך יציאה משיבוד גלויות. התקופה העתידית, כמו ששמואל אומר, שהתקופה הזאת נקראת לא ימות המשיח, בגלל שזאת תהיה תקופה כל כך שונה, קוראים לה לעתיד לבוא, זה כאילו מחוץ לעולם, לכן לפי בן זומא התקופה הזאת היא לא נחשבת. לכן לפי דעתו, אם הפסוק מדבר על כך של לא יאמר חי השם, זה על התקופה שהיא בעולם הזה, התקופה של יציאה משיבוד גלויות. מה שתהיה בתקופה העתידית, זה לא יקרה לעתיד לבוא, על זה הוא לא מדבר, זה לא חלק מהחשבון שלו, כמו ששמואל אומר. כמו ששמואל אמר שהתקופה הזאת היא לא חלק מן העולם, היא לא נקראת ימות המשיח. לכן אפשר להגיד אולי כאילו שבן זומא הוא קרוב אולי קצת לשמואל. חכמים אפשר לקרב אותם לשיטת רבי יוחנן. לכן לפי חכמים ימות המשיח זה שתי התקופות. גם התקופה של יציאה משיבוד גלויות וגם התקופה של עתיד לבוא. אלא שלפי חכמים שניהם נקראים ימות המשיח, אבל התקופה הזאת היא, ולכן בתקופה הראשונה, גם כן ודאי שיהיה בה מעשים גדולים, ואז יציאת מצרים תהיה תפלה. התקופה העתידית היא חלק מימות המשיח, ואז כבר לא יזכירו בכלל. אבל לפי חכמים אפשר אולי לומר, הם קצת קרובים לשיטת רבי יוחנן, שכל התקופה נקראת ימות המשיח. גם התקופה של מגוג ומגוג. העולם הבא אין לו ראתה, אבל כל התקופה נקראת ימות המשיח, ולפי חכמים, אמנם אני עושה בתוך התקופה הזאת, לפי חכמים, שניהם ודאי מעשי השם גדולים, אבל, ויש שינויים גדולים בין התקופות האלה. כאשר בתקופה הראשונה, לפי חכמים, יציאה משיבות גלויות, אז לא יזכירו את לעתיד, את יציאת מצרים תהיה תפלה, ובתקופה העתידית, יציאת מצרים כבר לא יזכירו בכלל, בגלל שהתקופה העתידית תהיה כל כך גדולה, שלא יזכירו בה בכלל. אבל כמו שאמרתי, זה לא מפורש לגמרי לתלות את המחלוקת בין בן זומה לחכמים. כמו שאמרנו, השאלה אם להסיק מזה, אם נגיד שבאמת בן זומה הוא כשמואל, וככה, אז זה תהיה ממש סתירה ברמב״ם, שהרמב״ם שם פסק, כמו רבי יוחנן, וכמו חכמים, שנשק הוא מוגדר כמסוי, ואם פה הרמב״ם פסק כבן זומה, אז קושיה. למרות שפה יש שלוש שיטות ראשונים בשאלה, האם מזכירים יציאת מצרים בלילות, זה רק לפי בן זומה או לפי כולם. יש פה, כאילו, יש פה את שיטת הרייבד שסובר שהממרא מזכירים יציאת מצרים בלילות, כולם מסכימים לה. אלא שרק הם חולקים אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל כולם מסכימים, אבל מזכירים יציאת מצרים בלילות, גם חכמים מסכימים, אלא שבן זומה אומר שזה מדאורייתא, וחכמים סוברים שזה מדרבנן. הצלח פה רוצה לומר, שאפילו מסכים יציאת מצרים זה מדאורייתא גם לפי חכמים, אלא שהם לומדים את זה לא מהפסוק הזה, אלא מפסוק אחר. אבל, אז אם ככה, הרמב״ם הוא מיושב, כמו שהרמב״ם פסק שמזכירים יציאת מצרים בלילה. אבל הרשב"א פה, לכאורה לא סובר, הרשב"א פה לכאורה חולק על הרייבד, בפשט הוא סובר, והוא מוכיח שלא מזכירים לפי חכמים, לא מזכירים יציאת מצרים בכלל, לא דאורייתא, לא דרבנן. לא מזכירים בכלל בלילה. התקופה הזאת היא ודאי שגם אם אנחנו מדברים פה על, על, על שימות המשך זה נקרא יציאה משיבות גלויות וקיבוץ גלויות, יישוב הארץ, ודאי שאנחנו חלק מהתקופה הזאת. אנחנו ודאי חווים את זה, את הקיבוץ גלויות, יישוב הארץ, יציאה משיבות מלכויות, יצאנו ודאי ביום העצמאות. אף על פי שבוודאי, יש בזה ודאי מדרגות גבוהות. ודאי שיש איכויות שונות של יציאה משיבוד מלכויות וגם קיבוץ גלויות. וכמו שלפי, בכלל כמו שאמרנו, שלפי שיטת התוספות, אז שמואל לא סובר שימות המשך זה לא רק שיבוד מלכויות, זה גם אולי לא רק יציאה מקיבוץ גלויות. תוספות ודאי לכאורה גם אמר שימות המשיח ודאי גם לפי שמואל כוללים גם בניין בית המקדש. זה ודאי גדול. כך שוודאי שגם אם אנחנו בתקופה שראינו וניסים גדולים, שאולי יש ודאי להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו שבין חכמים ובין זומה מסכימים על יציאה משיבוד מלכויות ועל קיבוץ גלויות ועל יישוב הארץ, אבל בוודאי שימות המשך הם ודאי תקופה ארוכה, ובוודאי שיש מקום לשכלל באיכות ובכמות את כל המשמעויות האלה, ובוודאי שכל זמן שבית המקדש בנוי, הישועה היא ודאי חלקית. גם הגמרא במסכת בברכות, בדף ממתת, מביאה שמה בשאלה של הנוסח של ברכת בוני ירושלים, ושמה היא מביאה מה קורה עם אדם שפותח שברחם השם על ישראל עמך, איך הוא חותם. האם כשאדם פותח על ישראל, יש צריך לעשות חתימה מעין תחילתה. כשאדם פותח, אנחנו מתפללים שמה גם על בניין ירושלים וגם על ישראל. אז איך חותמים? אז הגמרא מביאה את שיטת רבנה, מחלוקת המוראים. רב נחמן אמר, אפילו פתח ברחם על ישראל, חותם בבוני ירושלים. כלומר, גם אם אדם פותח בישועת ישראל, הוא חותם בבוני ירושלים, וזה לא שינוי מטבע, זה אותה מטבע. מדוע? משום שנאמר, בוני ירושלים, השם נדחי ישראל יכנס. ורשי פה כותב, שזה פשיטה, שתשועת ישראל היא בניין ירושלים. כלומר, זה פשיטה, שתשועת ישראל היא ודאי, שלמה בבניין ירושלים, כלומר שכל הזמן שירושלים לא נבנית, ודאי שתשועת ישראל היא עדיין לא שלמה. עכשיו, ודאי שגם התקופה הזאת של שיבוד מלכויות לפי שמואל, התקופה הראשונה, לכאורה מה שיוצא, היא ודאי תקופה שיש בה ודאי, כמו שאנחנו, היה לנו תקופה של גלות ארוכה, ודאי שגם תקופת ימות המשך היא תקופה שיש בה משך זמן ארוך, שגם יציאה משיבוד מלכויות ו... קיבוץ גלויות ובניין הארץ ויישוב הארץ וההשתחלות, ודאי שההשתחלות הרוחנית כולל בניין בית המקדש, זה ודאי חלק מהתקופה הזאת, ודאי שיש בה מקום נוסף לשכלל אותה. בכל ישועה שאנחנו, יש לנו, אנחנו צריכים אולי שלוש דברים לראות אותם, וזה לומדים אולי מהתפילה. בתפילת 18 בברכת הגאולה, ברכת גאל ישראל, אפשר לעמוד אולי על שלוש נקודות עיקריות, איך להתייחס לגאולה, כמו שראינו פה, איך להגדיר גאולה, ומה לעשות בזמן גאולה. מצד אחד, בגאולה אנחנו אומרים, בתפילה, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. כלומר, כשקורית גאולה לעם ישראל, שכלול המצב האידיאלי של עם ישראל, אז ודאי שקודם כל צריכים לדעת שהישועה הזאת היא לא מאיתנו. אפילו מגדולים מאיתנו, כמו משיח ודוד המלך, או משיח בן יוסף. אלא הכתוב, מבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. כמו שכל הישועה, ודאי שהרבה דברים, כל דבר שיש בעולם הקדוש ברוך הוא עושה. אבל בגאולת ישראל, ודאי שאין שום כוח לכל אישיות גדולה, לכל תקופה גדולה, בלי הקדוש ברוך הוא. כלומר שגאולת ישראל היא ודאי מותנית רק בקדוש ברוך הוא, כלומר שהקדוש ברוך הוא זה שגואל את ישראל. דבר שני, וזה מה שבסוף הברכה, אנחנו לומדים אותו משירת הים, ששירת הים מחולקת לשני חלקים, ואנחנו אומרים אותם בתפילה. דבר שני, בזמן גאולה אנחנו צריכים לדעת, מי כמוך באי למשה, מי כמוך נדר בקודש, נורת עילות וספלה. מה המשמעות של הדבר הזה? כמו שכל גאולה, לא רק שהקדוש ברוך הוא עשה אותה ולא אנחנו, ולא כוחנו, לא הפיזי ולא הרוחני, לא בכוחך ובגברתך ולא בצדקתך. ודאי שבכל גאולה אנחנו צריכים לדעת שכל המשמעות של גאולה זה גילוי שם השם, זה למען שמו. ולכן כמו שביציאת מצרים, עם ישראל ראה בה, מי כמוך באילים השם, כלומר ששם השם ביציאת, בקריאת ים סוף התגלה במדרגה חדשה שלא הייתה עד אז. ולכן תמיד בזמן של גאולה ונס גדול, צריכים תמיד להסתכל ולראות איך שם השם מתגדל פה. מי כמוך באילים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורת עילות וספל. כלומר שעם ישראל ביטא בכל הקטע של קריאת ים סוף עד אז, ששם השם פה התחדש יותר מאשר היה ביציאת מצרים ובניסי מצרים בקריאת ים סוף. לכן הוא אמר, מי כמוך באילים השם, מי כמוך נדר בקודש. וזה מביא גואל לבני בני למען שמו. כלומר, מביא גואל לבני בני למען שמו, יש לזה שני היבטים. היבט אחד, מה שביחזקאל מופיע, שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר אותו, לא למענכם אני עושה, כי למען שמי המחולל בגויים. כלומר, שיש חילול השם שעם ישראל בגויים, באמור להם עם השם אלה והם רצוי הצעו, והשם עושה גאולה כדי שלא יהיה חילול השם. אבל זה עדיין לא מספיק. ודאי שיש גאולה למען שמו, שעיקר הגאולה זה למען שמו החיובי. כלומר שנגלה, כל המטרה של הגאולה זה באמת גילוי שמו, שזה כל מה שאנחנו אומרים, בסוף ועל כן נקווה לך השם אלוקינו. ששם השם יתגדל ויתאדר. זה השלב השני בכל גאולה. שבכל גאולה צריכים לראות בה איך שם השם יתגלה פה במדרגה יותר גבוהה. שלב שלישי בכל גאולה זה תפילה לעתיד, וזה השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, גם בקריאת ים סוף, למרות שעם ישראל ראה את כל שפע הניסים ביציאה, במהלך, בקריאת ים סוף, והוא ראתה שפחה על הים, אבל הוודאי שעם ישראל ידע שכל הגילויים העליונים האלה זה לא הכל. ודאי ששם השם צריך להשתכלל הרבה הרבה יותר. לכן עם ישראל מתפלל שהשם ימלוך לעולם ועד, כלומר שתמשיך להיות גאולה עתידית. וכנ"ל זאת התפילה שלנו תמיד, שגם נמשיך, גם אם אנחנו חווים עד עכשיו, כמו שגם ראינו עכשיו, שיש שלבים בגאולה, שהשם ימשיך להתגדל הלאה. כך שבכל גאולה צריך להיות שלושה שלבים. הכרה, גילוי שם השם, ותפילה לעתיד, ונקווה בעזרת השם, שכמו שזכינו עד עכשיו, לראות בגילוי שם השם, בישועה שהשם עשה לנו כך, נמשיך ונראה בהמשך הדרך.